אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
כשאירופה חווה משבר אנרגיה חמור, ישראל נהנית ממאגרי גז מניבים. אז איך זה שהחשמל עדיין מתייקר? ומה עם הכסף הגדול שהובטח לנו בקרן העושר? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
בעקבות מתווה הגז, המחיר אצלנו ירד מאזור ה-6 דולר לאזור ה-4 דולר.
מספרים לנו שייכנס מלא מלא כסף, למרות שעד עכשיו לא נכנס, ולכן אנחנו צריכים לייצא את כל הגז, ובסופו של דבר יוצא שהציבור לא קיבל את חלקו.
המתווה שהושג שם במרכז את האינטרסים של מדינת ישראל, הוא שם במרכז את אזרחי ישראל, את התעשייה הישראלית, את כלכלת ישראל ואת החברה בישראל. אני מודה לשר שטייניץ ולצוות הזה על שהגיעו להסכם שיכניס את לאזרחי ישראל מאות מיליארדי שקלים בשנים הבאות.
באוגוסט 2015 העבירה ממשלת נתניהו את מתווה הגז, שיצר הסדרה ברגולציה התחרותית בשוק הגז. הובטח לנו הציבור מאות מיליארדי שקלים. הסבירו לנו שההכנסות ממסי הגז יעזרו לנו לקבל חינוך טוב יותר, בריאות, תשתיות ועוד ועוד. אבל כמובן גם יוזילו את מחירי חשמל. בשבוע שעבר התבשרנו על עליית מחיר החשמל בכ10%. מחירו של החשמל כמובן מושפע מגורמים רבים כמו מחיר הפחם, אבל גם מעלות הגז שנמכר לחברת החשמל. 7 שנים אחרי ננסה לעשות סדר איפה הרווחנו ואיפה הפסדנו, ומדוע הנתונים לא שקופים לנו הציבור. נתחיל עם האיש שהיה הפנים של המתווה, שר האנרגיה לשעבר דוקטור יובל שטייניץ.
שלום שרון קידון.
אז בוא נעשה הסכם, אתה לא בפוליטיקה, לא רץ לפריימריז, אין לך בחירות על הראש, בוא נדבר הכי בכנות שיש, וננסה לזכור בשנת 2022 את מתווה הגז ומשק הגז בראייה לאחור, בסדר?
בכיף.
אז בוא נתחיל בתשובה כנה, כשאתה מסתכל על משק הגז בשנת 2022, עם מה אתה שלם ומה בדיעבד לא הרחתם נכון?
אני חושב שמדובר פה בהצלחה גדולה מאוד, והיום אפשר לומר, לא יכולנו לדעת את זה אז, ממש בנס, נס קרה לנו. כי משתולל היום איזה שנה, עוד לפני המלחמה באוקראינה, באמת מאמצע 2021, משבר אנרגיה עולמי קשה ביותר, ההשלכות הן קשות ביותר. בגרמניה הודיעו עכשיו על קיצוב אנרגיה, כלומר אנשים לא יוכלו להשתמש במים חמים או לחמם או לקרר בבתים, זה יהיה כנראה בקיצוב. אותו דבר באנגליה, מפעלים קיבלו הנחיות להוריד את הייצור כדי להשתמש פחות באנרגיה. בסין, הממשלה הורתה למאות או אלפי מפעלים לסגור את שעריהם כי אין מספיק חשמל, כי המחסור בגז התגלגל שם למחסור בחשמל. מחירי האנרגיה הרקיעו שחקים, מחירי החשמל באירופה בכמה מקומות עלו בערך ב-150-200%, ומדינת ישראל היא המדינה המערבית היחידה שמוגנת מהמשבר הזה. אנחנו משלמים 4 דולר בכל החוזים החדשים עכשיו ליחידת גז. אם היינו צריכים להיווה את זה כגז נוזלי מחוץ לארץ, היינו משלמים בין 30-50 דולר, פי 10 בערך. ואנחנו נהנים מביטחון אנרגטי, ואין לנו מחסור בחשמל, וגם הורדנו את זיהום האוויר מכל תחנות הכוח, ממשק האנרגיה שלנו ב-75%. כלומר, אנחנו כבר נושמים אוויר הרבה יותר נקי ובריא מאשר נשמנו לפני 5 או 6 שנים.
אבל בנוגע למחיר החשמל, אמר כבר בעבר מבקר המדינה שהציבור שילם עלות עודפת של 8 מיליארד שקלים. המדינה קיבעה מחיר יקר שאותו חברת החשמל תשלם לחברות הגז. וזה כמובן מתגלגל לחשבון החשמל שלנו.
החוזה שעליו דיבר מבקר המדינה עם חברת חשמל נחתם ב-2012. אני מוניתי לשר אנרגיה רק בסוף 2015. מתווה הגז אושר סופית בסוף 2016, או באמצע 2016. הוא גובש ב-2015, אושר סופית, נכנס לתוקף באמצע 2016. מדובר על חוזה 4 שנים לפני מתווה הגז. בחוזה הזה באמת מחיר הגז מגיע ל5.5-6 דולר ליחידת גז. זה יכול לחשב כיקר טיפה בממדים הישראלים. אבל אפילו המחיר הזה היה יותר זול מהמחיר הגז הטבעי, למשל בנורווגיה או בהולנד, ועדיין עוד לפני מתווה הגז, מחירי הגז, אלה שנחשבו ליקרים בישראל, היו יותר זולים מאשר רוב אירופה. בעקבות מתווה הגז, המחיר אצלנו ירד מאזור ה-6 דולר לאזור ה-4 דולר. זה המחירים היום, בחוזים שנחתמו מאז מתווה הגז, ב3 שנים האחרונות, והיום אנחנו הפער בינינו לבין אירופה הוא לא 50%, כלומר, לפני 5 שנים היינו זולים ב-50% או 30% מאירופה, היום אירופה יקרה בגז, המחירים הממוצעים באירופה הם מאות אחוזים יותר יקרים מאשר בישראל.
ועדיין לדעתך, כשאתה נוכח באמת העלייה של מחירי החשמל, שהיא קרוב ל-10%, אנחנו נשלם את זה כבר באוגוסט, שכמובן תלויה גם במחיר הפחם, ותכף נדבר למה אנחנו עדיין תלויים בפחם, אתה חושב שהיה מקום אולי לפתוח את ההסכם, כמו שהמדינה עשתה בעבר לפעמים, או לקבוע מחיר אחר?
לא, היום המחיר, החוזה המקורי עם חברת חשמל, זה שאליו הופנו חיצי הביקורת שנחתם ב-2012, הוא היום חל על פחות מ-20% ממחירות הגז. כי בינתיים, דרך אגב, רוב החשמל בישראל מיוצר על ידי תחנות כוח פרטיות, לא על ידי חברת חשמל. וגם חברת חשמל כבר חתמה חוזים חדשים, והחוזה הזה נשאר זניח. אני אגיד לך על זה כך, תראי, בכל הפרמטרים, בהשוואה בינלאומית, יצאנו הכי טוב עם הגז שלנו.
לייצא גז מעצים את כוחה של מדינת ישראל, לפני כל דבר אחר. נותן לנו בסיס הרבה יותר חזק, הרבה יותר הופך את מדינת ישראל, הרבה יותר חסינה.
כשנתניהו הבטיח לנו מאות מיליארדי שקלים מהכנסות הגז, הוא התכוון לשלושה מרכיבים. התמלוגים שהם המיסים, מס חברות שכל חברה משלמת, אבל גם מס מיוחד שכונה מס שישינסקי, על שמו של פרופסור איתן שישינסקי, שרכז את הוועדה שמונתה להחליט, מה שיעור המס העודף שעל חברות הגז לשלם לנו הציבור. המס הזה מיועד להקמת קרן עושר, קרן השקעות בבעלות המדינה לטובת רווחת האזרחים. הקרן נפתחה רק השנה כשהכנסות ממס שישינסקי הגיעו למיליארד שקלים באיחור של 4 שנים מהתחזית הראשונה. וזאת למרות שהובטח לנו כי כל שנה נוכל למשוך ממנה עשרות מיליוני שקלים לתקציבי הבריאות, החינוך, הרווחה והתשתיות, זה עדיין לא קרה.
אבל מה שאנחנו רואים כרגע זה שהמס, מס שישינסקי, ושישינסקי בעצמו אומר את זה, הוא מאוד קל למניפולציה, וחברות הגז עשו ועושות הרבה מאוד מניפולציות. דיברו איתנו עכשיו עד 2022 על 14 מיליארד שקל, אנחנו במיליארד וקצת, ובסופו של דבר יוצא שהציבור לא קיבל את חלקו.
זאת מרב דוד, סמנכלית הארגון החברתי לובי 99, והיא חושבת שלא מדובר רק בטעות בתחזית בנק ישראל, אלא אפילו במניפולציה.
את יודעת, הם אומרים, תחזיות לא שוות עכשיו, אחרי שהתחזיות לא פגעו, אז הם אומרים, תחזיות לא שוות הרבה, אז אנחנו כבר יודעים את זה גם על התחזיות קדימה. ואז השאלה היא באמת, מה ההסדר הנכון כדי שאזרחי ישראל ייהנו מזה שיש להם את האנרגיה הזו. וההסדר הכי גרוע זה שגם אנחנו שילמנו עכשיו הרבה שנים הרבה, גם עכשיו מספרים לנו שייכנס מלא מלא כסף, למרות שעד עכשיו לא נכנס, ולכן אנחנו צריכים לייצא את כל הגז, ובסוף בעוד 15 שנה אנחנו ניתקע עם מחסור בגז ונצטרך לשלם על יבוא של אנרגיה חלופית.
הארגונים החברתיים שהתנגדו נחרצות למתווה הגז הגישו בשעתו בקשה לתביעה ייצוגית לבית המשפט נגד שוד הגז כפי שכינו אותו. לאחר 7 שנות דיונים התביעה נדחתה לחלוטין כשבית המשפט המחוזי קובע כי מדינת ישראל לא נשבתה בידי חברות הגז. למרות זאת עדיין טוענים רבים ממתנגדי המתווה שהוסכם כי ישראל עד היום שבויה בידי חברות הגז והמחירים שהתחייבה עליהם.
קודם כל הטענה הבסיסית היא שקרית לחלוטין. דרך אגב, כל הארגונים החברתיים האלה התייצבו מאחוריי ותמכו בי, כולל חברי הכנסת, שלי יחימוביץ' ידידתי, זהב הגלון, דוב חנין, בתקופה שהייתי שר אוצר. למה? כי אז, שרציתי להעלות את המיסים על חברות האנרגיה, ותשובה וכל הטייקונים יצאו למלחמה נגדי, אז הם תמכו בי. כשהייתי שר אנרגיה, עשיתי את מתווה הגז. זה המתווה הכי טוב למדינה והכי קשה לחברות האנרגיה בכל ה-OECD.
אבל אם שואלים את מרב דוד, היא חושבת שלא סיפרו את כל האמת לציבור.
מה שקרה זה שסיפרו לציבור שצריך כדי להוציא את הגז מהאדמה, לעשות איזשהו הסכם עם החברות. הסיבה לכך הייתה שהמדינה בשום שלב לא באמת הפעילה לחץ על החברות. היא לא באמת רצתה לדרוש מהם שום דבר, היא הכל רצתה נורא לעשות בהסכמה, מתוך איזשהו חשש שיקחו אותה לבית המשפט. ולכן, בסופו של דבר, כללי המשחק, המגרש, נקבע על ידי חברות הגז. והן קיבלו די מה שהן רוצות, וגם סיפרו שמי שאשם זה כל מיני ארגונים ירוקים. כשהירוקים או כל מיני פוליטיקאים אמרו שלא צריך להוציא את הגז מהאדמה, אבל זה פשוט אגדה. הסיפור המהותי הוא שהחל ממתווה הגז ועד נגיד עכשיו עליית המחירים באירופה, אנחנו שבועים בידי מונופול שאנחנו משלמים לו כל חודש דרך חשבון החשמל.
היו מספרים, גם שאפילו בנק ישראל נתן, האזרחים חשבו שיהיו כאן, דיברו על 74 מיליארד דולר, היה איזה מספר כזה.
אפילו יותר גדול. בנק ישראל העריך ב-110 מיליארד דולר, אבל זה לאורך 40 שנה של הפעלת המאגרים. אז הסכומים יהיו יותר נמוכים, מסיבה שהיא גם טובה. שאז מחירי הגז באירופה היו 10-11 דולר ל-MMBTU, יחידת המדידה הרגילה. אצלנו הם היו 6 דולר בחוזה הישן. בינתיים, המחירים באירופה ירדו ועכשיו עלו לשמיים, ואצלנו הם ירדו ב-50% או ב-34-35% ל-4 דולר. אז ככל שהגז הישראלי, בזכות מתווה הגז, בזכות התחרות, הפך ליותר זול, כי יש הבדל גדול בין 4 דולר ל-6 או 6.5, אז גם הרווחים של המדינה יהיו פחותים. ואת זה בנק ישראל, שהוא עשה את החישובים בזמנו, לא ראה.
אז בואו נחזור למה שנוגע ישירות לכיס שלנו, מחיר חשמל. שטייניץ טען, כפי ששמעתם, שמחיר הגז שקונה חברת החשמל משפיע פחות ופחות על המחיר הסופי. אבל האם המדינה הייתה יכולה לעשות יותר?
ההסכם נחתם ב-2012. המחיר קובע, לכן גם הייתה ההתפטרות הזו של ראש רשות חשמל וראש רשות ההגבלים, קובע במתווה הגז ב-2015. אנחנו נמצאים בשנת 2022. לפני שנה, התחיל מסע ומתן לפני יותר משנה. התחיל מסע ומתן בין חברת החשמל לבין חברות הגז, כי הייתה נקודת פתיחה בהסכם, והייתה הזדמנות להוריד את מחיר הגז, זה גם היה מקובע בהסכם. ואנחנו חשבנו שאפשר להוריד את מחיר הגז בהרבה הרבה יותר, וכשאנחנו התחלנו לדבר על זה, עוד בשנת 2019, מחירי הגז היו ברצפה, הייתה קורונה, מה החברות הגז עושות? הן משוות אותנו למחיר באירופה, אבל אירופה היא יבואנית. בוודאי שמדינה שהיא יבואנית, מחירי הגז בגבוהים, צריך להשוות למדינות שיש להם את כל הגז שהן צריכות כמונו. זה כמו סבתא בשלד ריסה הסיפור הזה. מה קרה? חברת החשמל הלכה לתמר, יש לתמר פטור שמאפשר לכל החברות בתמר, שהן כמה חברות, למכור ביחד. הלכה ללוויתן, אמרו, אנחנו מייצים את הכל, אין לנו כמויות קבועות בשבילכם. הלכה לקריש תנים, אמרו, פשוט אין לנו. ובסופו של דבר הם היו תקועים, עם מאגר אחד, עם מאגר תמר, שאי אפשר לנהל מסע ומתן בנפרד עם החברות, אלא רק עם כל החברות ביחד. איזה אפשרויות היו לחברת החשמל? אז המחיר שהיא קיבלה, כשעוד מחירי הגז היו יחסית נמוכים, היה מחיר שמקבל יצרן חשמל פרטי קטן, בוודאי לא חברת ענק שיש לה יכולת מיקוח.
כמה גז אפשר לייצא, והאם הציבור בישראל מקבל נתונים על ההכנסות? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת. סקרנים? מצוין. וויינט פלוס החדש, עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון ב5.90 שקלים בלבד. וויינט פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
על דבר אחד יש מעט מאוד מחלוקת. ייצוא הגז טוב לישראל. הוא טוב מבחינת הכנסות, הוא טוב מבחינה גיאופוליטית. אי אפשר להתעלם מהקשר עם הירדנים, המצרים והאירופאים שנמצאים כעת במשבר אנרגטי. ואפילו התחממות היחסים האחרונה עם טורקיה מוסברת על ידי הרצון לשתף פעולה בנושא הולכת הגז לאירופה. אז על מה הוויכוח? הוויכוח הוא על כמה גז ישראל יכולה להרשות לעצמה לייצא.
אם לא היינו מאפשרים ייצוא לירדן ומצרים, אי אפשר היה לפתח את לוויתן. אי אפשר היה לפתח את קריש תנין, כי המחירות פנימה, אחרי שיש את תמר, שכבר מה שנשאר בפנים היה קטן מדי בשביל להשקיע את המיליארדי דולרים. זה פיתוח שדות ימיים, לא יבשתיים, זה עולה מיליארדי דולרים, לא עשרות מיליונים. כלומר, רק בזכות הייצוא למצרים וירדן, החוזים של הייצוא למצרים וירדן, הם אפשרו בכלל לנובל אנרג'י בזמנו לפתח את לוויתן, ולאנרג'יאן לפתח את קריש תנין. אם אנחנו רוצים שיהיה עוד גז, או שלוויתן יורחב, שזה גם תורם לביטחון האנרגטי שלנו, לא רק להכנסות, כי ככל שיהיו לנו יותר שדות גז, אז אם פגעו לנו באחד במלחמה, אם חלילה וחס נכשלנו בהגנה על שדה גז, או אם חלילה וחס הייתה איזו תקלה חמורה באחת האסדות, והיא משותקת עכשיו לכמה חודשים, אז אם יש לנו 3 אסדות, או 4, או 5, הביטחון האנרגטי שלנו מתחזק, ולכן הבהת עלייה, אם לא היינו מאפשרים ייצוא גז, לא היינו יכולים לפתח אף שדה מעבר לתמר.
אז תראי, קודם כל, אני לא נגד יצוא. יש היום יצוא, יש יצוא לשכנות שלנו, יש לו כנראה איזשהו ערך גיאופוליטי, בסדר. אבל האם אנחנו צריכים עכשיו להגדיל בהמון, מנכ״ל דלק קידוחים יוסי אבו אומר, התוספת של עוד 10-20 BCM, האם אנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה ולמצוא את עצמנו תקועים בעוד כמה שנים? לא. אנחנו צריכים להגיד שיש כמות שהיא כמות ששמורה למשק הישראלי, ולא כמות לעוד, לשנת 2045, אלא כמות לעכשיו פר שנה, כמה המשק הישראלי צריך כדי שיהיה מחיר נוח ולא יהיה מחסור, שאת תפתחי את המתג ויהיה מזגן גם ביום הכי חם בשנה. דיברנו לפני רגע על הסכם חברת החשמל. למה כשחברת החשמל באה למאגר לוויתן אמר לה, אין לי, כי הוא מייצא את הכל, והסיטואציה היום שאם איזשהו יצרן חשמל, כולל חברת החשמל, צריכים, תכף מגיע אלינו גל חום, יצטרכו תוספת של גז דחוף. כמה את חושבת שהם ישלמו? הם ישלמו את מחיר הייצוא. זה מעל $7 כבר. זאת אומרת, המחירים נמצאים בשמיים, המחירים כשאתה צריך דחוף נמצאים בשמיים, ואמרנו, זה גם משפיע על ההסכמים ארוכי הטווח, כמו ההסכם הזה של חברת חשמל. זאת אומרת, כל המחירים נמשכים למעלה. למה זה קורה? כי לאירופה, בגלל פוטין, חסר גז. ואז מחירי הגז בעולם עולים, וכשאנחנו מייצאים את כל מה שאנחנו לא צריכים, הכל אף החוצה, וזה יוצר סיטואציה שאין לך טיפלה של עודף גם ביום הכי חם בשנה.
אז בחזרה לקרן העושר, גם אם ההכנסות שהיו מיועדות אליה הן בסופו של דבר נמוכות יותר, מדובר בהכנסות ממשאבי טבע ששייכים לכולנו. אז איך זה שהציבור לא יודע כמה הוא מרוויח?
רשות המיסים לא מפרסמת מטעמה שום דבר, ואז אנחנו לא באמת יודעים מה המחלוקות, זאת אומרת, מה תכנוני המס בדיוק שעושות חברות הגז. היעדר השקיפות הזו מחלישה את רשות המיסים, ועדיין היא מתעקשת להישאר חלשה מול החברות האלה, כשהיא אומרת שהיא חזקה עליהן. היא אמרה את זה אפילו בנוסח של חוק.
אז אני אומר לך, לצערי, רשות המיסים גובה את אחד מהמיסים. אמרנו, יש תמלוגים, את התמלוגים דווקא גובה משרד האנרגיה, וזה מתפרסם. יש את המיסים, אותם גובה רשות המיסים באוצר, לא מתפרסם. ויש את קרן העושר, שרק השנה התחיל להיכנס אליה סכום, כמו שאמרנו אז, 10 שנים מהפעלת השדה הראשון שהיה תמר, 2013, אז 2023 צריך להגיע הכסף, התחיל שנה מוקדם יותר, וזה כן מתפרסם. רשות המיסים מנועה על פי חוק לפרסם נתונים כאלה. הערכות הם שעד עכשיו כבר הצטברו, אם לוקחים את התמלוגים ואת המיסים ביחד, מעל 20 מיליארד שקלים.
אבל למה זה לא שקוף לנו לציבור?
כי לפי חוקי
רשות... כי זה לא צריך להיות נתון לדמגוגיה פוליטית, בין מי שמתנגד לבין
לפי החוקים שקובעים את גביית המס בישראל, רשות המיסים לא רשאית לפרסם את הנתונים של כל חברה ספציפית. משרד האנרגיה שגובה את התמלוגים, שזה רק רבע, רבע מכלל הכנסות, כן מפרסם. אז משרד האנרגיה פרסם, נדמה לי, השנה זה כבר התקרב לשני מיליארד שקל, החלק הזה של המיסים. אולי יעבור את זה. אבל הנתח המשמעותי שגובה רשות המיסים לא מתפרסם.
צריך לזכור שהגז הוא אנרגיה זמנית פחות מזהמת, אבל העולם כולו עובד על אנרגיות מתחדשות ירוקות, כמו אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח, אנרגיה הידרואלקטרית ואנרגיה גרעינית. בישראל לא פועלים במהירות מספקת להעלמת השימוש בפחם ולהגדלת השימוש באנרגיות המתחדשות, כדי לעמוד ביעדים שהממשלה הציבה לעצמה.
אין בישראל אנרגיות מתחדשות, יש אנרגיה מתחדשת אחת. יש לנו שמש. אין לנו הידרואלקטריקה, אין לנו נהרות שאפשר לשים סחרים ענקיים עם כמויות אדירות של מים, כמו שיש בנורווגיה או באלבניה או באיטליה.
גם רוח מספיק. כן.
אין לנו רוח, זה אפסי, זה יכול כן. להיות אחוזים בודדים. אנחנו לא יכולים מסיבות ביטחוניות להקים פה שורה של קורים גרעיניים, כי קשה מאוד להגן עליהם, וגם אי אפשר להנמיך את הפעילות שלהם בשעת מלחמה. כלומר,
אז נשארנו עם השמש.
נשארנו עם השמש. עכשיו אני אגיד לך, לגבי השמש, אני קבעתי ל-2030 יעד של 30%. רק שיש לה כמה בעיות שאי אפשר להתעלם מהם וללכת עם הראש בקיר. הבעיה הראשונה, השמש נותנת בממוצע חשמל 5 שעות ביממה. ולכן אם אתה רוצה למתוח את השמש, גם לשעות הערב והלילה או שעות הבוקר המוקדמות, אתה צריך כמויות עצומות של אגירת אנרגיה. עכשיו בחורף יכול להיות לך גם 2-3 של עננים. ואז מאיפה תביא חשמל? לאגור לשבוע או שבועיים כבר אין מדינה בעולם שבכלל התקרבה לזה. והבעיה השנייה זה שטח. אפשר לשים על כל הגגות במדינה. מי שרוצה 100% מתחדשות, או אפילו 80% מתחדשות, יצטרך תוך 20-30 שנה, בערך מיליון דונם, יותר ממיליון דונם, שזה להכפיל את כל השטח הבנוי במדינה. אנחנו בדילמה מאוד קשה. לא רק שהשמש לא נותנת ביטחון אנרגטי, אם אנחנו רוצים להגיע ל-100% או 80% שמש, אנחנו נצטרך להקריב את כל השטחים הפתוחים, או חלק עצום מהשטחים הפתוחים בנגב ובגליל.
אנחנו מסכימים שצריך לצמצם את הפחם?
לא לצמצם.
להעלים.
להעלים את הפחם. הם כבר היום, החשמל היה 60 וכמה אחוז מייצור החשמל, היום ירדנו כבר ל-20 אחוז. אנחנו צריכים לרדת לאפס. הפחם יקר, ובעיקר מזהם את האוויר שאנחנו נושמים, ולכן שווה...
וגם משפיע על מחיר החשמל שאנחנו משמעים.
שווה להחליף אותו בגז טבעי, פלוס שמש. אבל אי אפשר רק עם השמש ובלי הגז הטבעי.
דוקטור יובל שטייניץ, תודה רבה.
תודה רבה, שרון.
אנחנו הכי בעד וגם פעלנו במסגרת החלטת הממשלה בהקשר של האנרגיות החילופיות כדי שיהיה יעד יותר גבוה. וגם ביקשנו מהממשלה, בהחלטת הממשלה האחרונה, לקבוע יעד ביניים והצלחנו בעניין הזה. ויש יעד ביניים לשנת 2025 שהוא 20%. אבל מדינת ישראל דה פקטו עוד לא עומדת אפילו ביעד של 2020 של 10% באופן מלא. הסיפור הוא באמת לשים... לא רק לדבר, אבל מצד שני גם לדבר אמת. את יודעת מה? אנחנו כל הזמן מדברים על זה עם משרד האנרגיה, והם כבר בעצמם יודעים שיש סיכוי לא גבוה שהם יעמדו ביעד של 2030. אז דברו אמת ותייצרו הסדר שהוא הסדר טוב למדינת ישראל ולאזרחי מדינת ישראל. וכן, תשימו את זה בסדר העדיפויות, לא רק ברמת ההצהרה, אלא גם באמת בפעילויות שממשלת ישראל עושה. זה לא מספיק לנסוע לחול ולחתום על הסכמים בינלאומיים. צריך באמת לעשות צעדים אופרטיביים בשטח.
מירב דוד, תודה רבה.
תודה רבה.
סיפור הגז הוא סיפור הצלחה מלווה בהרבה אמוציות והרבה סיסמאות. ישראל הצליחה להוציא את הגז מהאדמה, הפכה למעצמת גז אזורית, הפחיתה את זיהום האוויר, וכיום יש לה הכנסות יפות ועצמאות אנרגטית. אבל, וצריך להגיד גם את האבל, אזרחי ישראל עדיין משלמים מחיר גבוה על חשמל, וזה גם בגלל מחיר הגז הגבוה שנקבע מול חברת החשמל. בעוד שחברות הגז הרוויחו סכומי עתק, ההכנסות ממס שישינסקי היו אמורות להיות גבוהות בהרבה, כפי שהובטח לנו בתחזיות בנק ישראל. בנוסף לכך שהן נמוכות יותר, הציבור לא יודע משום שהוא לא מקבל דיווח מלא מרשות המיסים. ולבסוף, עם כל הכבוד לגז, מדובר באנרגיית מעבר עד שיעשה שימוש באנרגיות מתחדשות. ישראל חייבת לעבוד קשה ולפתח חלופות, בעיקר בתחום הסולארי, כדי לעמוד ביעדים השאפתניים שהציבה לעצמה. אז עד שנוכל להישען על אנרגיית השמש, חשוב שהציבור שהוא הבעלים של משאב הטבע הזה, יפיק ממנו כמה שיותר רווח. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי. אתם מוזמנים גם לדרג אותנו להזין לפרק נוסף שלנו על הגז הישראלי. חפשו את הפרק הקרב על הגז בין ישראל ולבנון. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים רון טוביה, תחקיר והפקה טס גדות, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד עמית זק וסתיו בצללי. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.